רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אברהים טטליסס, הזמר האגדי הטורקי המצליח בעולם. אחד מהקולות הגדולים מגיע לישראל בליווי תזמורת בת 25 נגנים מטורקיה. רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. טטליסס, הזמר האגדי הטורקי המצליח בעולם. אחד מהקולות הגדולים מגיע לישראל בליווי תזמורת בת 25 נגנים מטורקיה לשני קונצרטים בלבד, יום שלישי ה-28 ביוני וביום רביעי ה-29 ביוני בשעה 8:30 בבריכת הסולטן בירושלים. לכרטיסים ניתן לפנות לקופת בימות באתר או בכוכבית 6226. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, כיף שהצטרפתם אלינו, מה שלומכם? איך אנחנו שמחים שאתם כאן איתנו, ואנחנו אחרי חג השבועות, אנחנו פותחים כאן תוכנית חדשה שעוסקת בתוכן שכמו תמיד מתאים למשרתים, לפורשים. בדרך כלל אנחנו ככה מחלקים את זה, אומרים זה מתאים לפורשים, זה מתאים למשרתים. אבל הואיל ואנחנו באווירה ככה של אחרי חג, אז אמרנו נביא פורשת מיוחדת שהיא רב גונית, שמתאימה גם לפורשים וגם למשרתים, ובעיקר בעיקר מתאימה למעבר הזה שבין צבא לפרישה. ולפני שנפרט, אז נגיד שלום וצהריים טובים לנילי איצקו ססון.
צהריים טובים לכולם.
אז קודם כל תודה שהצטרפת אלינו.
כבוד גדול הוא לי.
ונציג אותך ונגיד שאת סגן אלוף במילואים, פורשת צהל, יועצת קריירה ומשפחה ועוסקת באבחון מיימנות תעסוקתית, אשת אשכולות. ובין השאר, את עוסקת גם בליווי זוגות שמתגרשים או נמצאים באיזשהו אתגר משפחתי זוגי. את עושה את זה גם במסגרת פרטית וגם במסגרת התנדבותית, במסגרת מיזם מיזוג שעוד נדבר ונשמע עליו. אבל לפני שנצלול לכל היופי הזה, אני רוצה להבין, קראנו לשיחה בינינו צבא, משפחה, קריירה ומה שביניהם. ואני רוצה קודם כל לשאול אותך, בתור פורשת צהל, שעסקה כל השנים בתחום המשען, משאבי אנוש, והיום אמרנו, עוסקת באבחון מיימנות תעסוקתית, שזה עולם כשלעצמו, מה הקשר לזוגות במשבר או זוגות מתגרשים כבר? איך את מחברת בין העולמות?
וואו, קודם כל בחרנו נושא יפה לשידור.
כן, בחרת.
בחרתי, כן.
הטובה.
כיוון שאפשר לדבר על זה ימים ולילות.
וואה.
אבל דווקא אצלי ההתעניינות בעולם הזה נבעה מנקודת משבר.
אוקיי.
אמנם הצגת את כל הטייטלים למיניהם, אבל בראש ובראשונה אני אם לארבעה.
שיהיו בריאים.
שיש להם אב מופלא, שמו ברוך. אני לא אוהבת להשתמש במילה גרושים, אף אחד לא גירש אף אחד.
אוקיי.
על כך נאמר פנויה פלוס ארבע. ולמעשה, הנקודת מוצא שלנו הייתה מהלך הגירושים. שם גיליתי, ככל שאני יותר ויותר מתעמקת בקריירה הצבאית, בשילוב של המשפחה עם הצבא, הרי תמיד אנחנו מנסים לבדוק איפה לא היינו בסדר, ומה קרה בנקודת משבר הזו, ואיך אנחנו צומחים מהנקודת משבר הזו. ושם גיליתי שאומנם ההורים שלנו דחפו אותנו לעשות תארים וללמוד דברים.
בואי רק תתקרבי למיקרופון שישמעו אותך טוב.
בכיף. תמיד אנחנו דוחפים את ילדינו ללמוד, תמיד דחפו אותנו ללמוד, אבל בשום פקולטה לא מלמדים, לא הורות, לא זוגיות, לא משפחה, ואף אחד גם לא דוחף אותנו לשם.
אוקיי, זה כאילו משהו מובן מאליו, אבל.
וזה משהו שלמעשה אנחנו, המודלים לחיקוי שלנו זה מי שאנחנו רואים סביבנו.
אוקיי.
אם זה ההורים שלנו, עם יד על הלב, אני לא יודעת כמה מאיתנו היו רוצים להגיד ככה אנחנו רוצים להיראות, האם זה חברים, אם זה קולגות, הכל. ולמעשה, האוניברסיטה של החיים היא הפקולטה האקדמית הכי טובה כדי ללמוד מה זה קריירה צבאית, קודם כל לעבור קריירה צבאית, ומה זה זוגיות, הורות, משפחה וכל השאר, לעבור את זה בעצמך. יש שירימו גבה ויגידו, רגע, 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 מה היא באה לדבר על קריירה ומשפחה אם היא בעצמה סוג של נכשלה בתחום הזה, התגרשה. אני כל הזמן אומרת שאין חכם כבעל ניסיון.
אוקיי.
ומהטעויות שלי אני אשמח לתת מה שנקרא טיפים חינמים לכל קורא.
לא, אבל גם אין, הרי מה זה לימודים? לימודים הרבה פעמים, סתם, לימודי משפטים, עוד לפני שאתה מתחיל לעסוק בזה, אתה לומד, בא עם ידע, ואז אתה מתחיל לעסוק.
לגמרי.
פה את אומרת...
החיים.
זהו, אנחנו מתגלגלים ומתגלגלים וזה קורה.
לגמרי. פעם שנשאלתי בסוף הרצאה, לא, כי אני בדרך כלל בהרצאות לא אומרת שאני גרושה, בסוף ההרצאה אני אומרת, גילוי נאות, אפרופו עורכת הדין אולי שוורץ, אני גרושה.
אוקיי.
Okay. ולפני שתרימו גבה, זה לא שונה מנרקומן שנגמל והולך להרצות לנערים בבית ספר, כי באמת,
הייתי
באמת,
שם.
אין חכם כבעל okay. ניסיון, ואני באה עם הניסיון שלי.
אוקיי.
ממש ממש לא משנה התארים האקדמיים שלי, וממש לא משנה הקורסים והכשרות שעברתי בחיי. בסוף בסוף, הבית ספר הכי טוב זה החיים, ודווקא מהמקום הזה למדתי, מתוך היכרות גם עם אנשים, מתוך העבודה היומיומית שלי, ומתוך שיחות עם חברות, ובכלל, ועם אפילו אנשים שאני לא מכירה שמופנים אליי, שבסוף יש איזשהו, יש כמה כלים שהם מאוד מאוד פרקטיים כדי ללמוד את העולם הזה של משפחה, הורות וקריירה צבאית.
אוקיי, ולפני שנדבר על כלים פרקטיים, אני רוצה רגע אחד להבין ממך. קודם כל, יש הבדל בין הורות, משפחה, זוגיות של משרתים, של אזרחים ושל פורשים, הרי בסוף לכולם יש משפחה, כולם מתחתנים, כולם... בסוף זה די גנרי, לא?
ממש לא.
אוקיי.
ראשית, קריירה צבאית, אגב, אם לא אמרתי בהתחלה, אז אני אומר כרגע. אמנם אני מדברת הרבה בלשון נקבה, אבל זה נכון לשני הצדדים. שרת קבע יכול להיות גם שרת קבע, אגב, או משרתת קבע, הבן או הבת זוג. בהתאמה כזו או אחרת, לדעתי אגב, זה עינו אח. כאילו זה לא משנה אם זה הבן זוג או הבת זוג. אנחנו נוהגות להגיד הבנות זוג, כי רוב שרתי הקבע המפקדים, מה לעשות, עדיין, אנחנו עדיין לא שם.
נכון.
אבל כן, הם גברים, וזה בדרך כלל ביחידות סגורות, וכל הנטל נופל על גב הנשים בבית.
נכון.
אז אנחנו נוטים באופן גנרי לדבר על בנות הזוג ולא על בני הזוג. דווקא אני יכולה לבוא ולדבר, ואגב, שלא יישמע לרגע, הגירושים שלי הם מופלאים.
אוקיי, תכף נדבר גם על התחושות.
נדבר גם על זה, לא צריך לדבר על זה הרבה, אבל אני לא פה בשם המועדון המעודדת המתגרשים, ממש לא. ההפך הוא הנכון.
לא, אבל גם כשזה קורה, אז צריך לדעת איך לעשות את זה.
חשוב לעשות את זה יפה, ובגלל זה אני נמצאת שם במיזם, אבל נדבר על זה אחר כך.
אוקיי.
בשורה התחתונה, קריירה צבאית, היא קריירה מאוד מאוד מאוד, ואני אשתמש במילים מדינות, היא מאוד תובענית. אין שעון, אין שעות, התגמול הוא אותו תגמול, ובסופו של דבר, לחיות עם משרת או משרתת קבע, זה עניין של בחירה. אבל לצד הבחירה אנחנו חייבים לעשות תיאום ציפיות. מה זה להיות בן זוג של משרת קבע? מה זה לשבת בערב חג או בסוף שבוע כשפתאום מקפיצים אותך? תוריד את המזלגות, תוציא משלחת. תוריד את זה, יש זה. זה לא משהו שיש לו אח ורע במגזר הציבורי ממשלתי אגב, או במגזר הפרטי על אחת כמה וכמה. יש בו משהו שהוא מסירות וטוטליות ואחריות מאוד כבדה. עוד שהייתי קצינה צעירה אגב, אני חשתי את האחריות הזו. בגילאים שאנשים רק מתחתנים היום, אני הייתי כבר אימא לסו-קולד 100 חיילים ואפילו יותר.
כשאת מדברת איתי על תאום ציפיות, כן. אז בראש הגורם הראשון הוא בן הזוג. אבל נראה לי, גם מהחיים הפרטיים שלי, שבסופו של דבר, או אולי בתחילתו של דבר, באיזשהו גיל גם צריך לעשות תאום ציפיות עם הילדים, כי הם כבר מבינים, הם גדולים, הם רואים שאבא או אמא קמים מהשולחן והולכים. מתי את ממליצה
עם ילדים, ואיך? עם ילדים אגב זה שונה, כי הם נולדים למציאות הזו. עכשיו, אם הזוגיות היא מבוססת ואיתנה, הילדים מקבלים את זה כמובן מאליו.
אוקיי.
למרות שלא אחת, הם יכולים להסתכל ימינה שמאלה ולהגיד למה אמא של מוציאה אותו מהגן.
ברור.
וכשאמא שלי באה לגן,
אף אחד לא מזהה אותה.
הסייעת שאלה אם אני המטפלת ואם יש לי אישור מההורים.
בדיוק.
וזה קרה.
ברור.
וזה עצוב ברור. וזה קרה.
ברור.
כשהגעתי פעם לצהרון והייתה איזה סייעת מחליפה כזו שבכלל לא...
ברור.
אוי, הייתי צריכה שני... אם לא פסיכיאטר בשביל כדורים כדי להקל את האירוע, אבל...
אני כשזה קרה לי צחקתי על זה. זה לא...
אבל ילדים איכשהו נכנסים לזה, מבינים את זה. אני חייבת להודות שזה קצת שונה עם ילדים. התיאום ציפיות הוא בעיקר עם הבן זוג.
אז רגע, אז אני רוצה להיות פרקטית. את אומרת תיאום ציפיות.
לגמרי.
מתי? באיזה שלב? כשאנחנו חברים צעירים, לפני החופה, יחד עם ההסכם יחסי ממון, מתי?
טוב. בוודאי ובוודאי שאנחנו צעירים.
אוקיי.
לי זה היה פשוט, כי בן זוגי, מי שהיה בעלי לימים, מי שהיום אב ילדיי, היה גם משרת קבע. והגענו לסוג של צומת שאמרנו שאחד משנינו צריך לעזוב את הצבא. אוקיי. זה היה תיאום ציפיות בינינו אגב.
אוקיי.
וכמובן אני קפצתי בראש ואמרתי לו, מה שתחליט, אני קופצת על האופציה השנייה. אם תחליט להשתחרר, אני ממשיכה.
אני נשארת. ולהפך.
אבל בדיוק, הוא החליט להשתחרר.
אוקיי.
ואני החלטתי שאם כבר אני נשארת, לא שלא היו לבטים בדרך, ולא שלא היו צמתים, כמו כל משרת או משרתת קבע.
נכון.
לאורך כל הדרך היו כמה דברים שליוו אותי, אחד זה המצפון ושתיים זה הלבטים אם להישאר או לא להישאר. אני יכולה להגיד לך שזה גם קרה דקה לפני שאפילו קודמתי לדרגת צהל. אבל בהחלט, התיאום ציפיות האלה זה משהו שהוא מס תוך כדי, לפני, הוא משהו שהוא צריך להיות באופן איטי כל הזמן. כי זה חלק מההקשבה. זה חלק מהעידוד, גם אם הרבה פעמים אין לך את הפתרונות. אז זה כן להבין את הצד השני. זה חלק מהורדת המרמור והתסכול על זה שאין אמא בבית. עכשיו, במשולש הזה של בן זוג, ילדים, ולא סתם אמרתי משולש, בקודקוד יש גם אותך, המשרת קבע עצמו, שמנסה לרצות את כל העולם. גם את הילדים, גם את המשפחה המורחבת, גם את הבן זוג, וגם איפה אנחנו בתמונה. איך אנחנו מקדמים את עצמנו, חוץ מהקריירה, למעשה אנחנו עושים הרבה ויתורים אישיים במעלה הדרך, ומי שיגיד שלא, אני אשמח ללמוד ממנו עדיין.
Okay.
אבל כן, אנחנו עושים הרבה ויתורים אישיים בדרך, וכן מנסים לרצות, וגם כשאתה בא אחרי יום...
מטורף.
מטורף זה מילה עדינה, אז הדבר הראשון שהבן זוג רוצה זה...
תשומת לב.
לא.
אז מה?
רק תקחי את הילדים ממני. ואז את מתחילה את הטרלול החדש, וחוזר חלילה. אבל כן, אנחנו במחול המטורף של קריירה, אגב, ופה אולי זה המקום היחיד שאני אסייג את זה, לא קל, בטח לא למשרתת קבע, בסביבה גברית, להתקדם ולהילחם על מקומה, לעמוד בקצב שמפקד גבר נמצא מעליה, בין אם זה בשעות העבודה, בין אם זה עם התמרון הזה בין לבין. אני מצאתי את עצמי הרבה פעמים, קופצת אחר צהריים הביתה, לשעה שעתיים וחוזרת חזרה. אגב, בגלל זה תמיד שמרתי על משולש תל השומר גבעתיים קריה כזה.
אבל זה משהו שהוא לא תמיד בשליטתנו. זאת אומרת, את לא בתור משרתת קבע, את לא בוחרת איפה תשרתי. היום את פה, מחר את שם. זאת אומרת...
אצלי זה היה קצת פשוט יותר, זה היה עניין של בחירה שלי, אם להישאר. אני הייתי 19 שנים בחיל הרפואה, ופה זה בכלל היה מאבק אחר ביני לבין עצמי. זה מאבק על שתי משפחות. אני הייתי חלק ממשפחה, משפחת חיל הרפואה שאין שני לה, ושם הרגשתי ממש בבית, באחד מהצמתים או מהלבטים שרציתי להשתחרר. בא אליי מפקדי לשעבר, הפרופסור חזי לוי, ואמר לי, נילי, משפחה לא עוזבים. זה היה משפט אחד שפשוט...
ובזה זה נגמר.
שם זה נגמר.
כבר לא היו התלבטויות.
אבל כן, בסוף זה באמת סוג של לקרוא את עצמך בין שני עולמות שאתה אוהב. אני אהבתי את מה שאני עושה. אני אהבתי את המקום שהייתי בו.
אז בואי נדבר, באמת אמרנו תאום ציפיות.
נכון.
אוקיי, אז עשינו תאום ציפיות, עכשיו אמרת עוד משהו, זה צריך להיות ongoing. נכון. כל הזמן אנחנו צריכים לחדש את הדבר הזה.
לגמרי.
עכשיו, זה יפה להגיד את זה, אבל בפועל זה נורא קשה. נגיד תאמנו ציפיות, ואני יודעת שעכשיו בן הזוג שלי יוצא ב-6 בבוקר, ומגיע הביתה ב-10 בלילה. ואני מבינה, ועדיין, יש דברים שהבית צריך, יש דברים שאני צריכה כבת זוג, יש דברים שהילדים צריכים. נכון. איך מכניסים את כל זה?
אני אתחיל בסיפור קצרצר. אוקיי. לפני, בשנה שהתגרשתי, קצינה שלי שאני מאוד אוהבת, והיא בטח יודעת מי זו עכשיו, באה אליי ואמרה לי, נילי, הצוג של פרסומת לגירושין. אמרתי, למה? אמרתי, תראי אותך. פעם בשבועיים את לבד, הילדים אצל אבא שלהם. פעמיים בשבוע, את הולכת, יוצאת, מבלה, עושה כיף חיים, עושר.
כאילו טוב לך, מה עכשיו?
וואו, את פרסומת! אמרתי לה, אני מוכנה שתגידי עליי הכל, לא את זה. כי אם את, במסגרת נישואין, לא יודעת לעשות מסגרת או תוכנית עבודה, ואני בכוונה קוראת לזה תוכנית עבודה, שבה את נועצת ביומן, את הזמן איכות שלך פעם בשבוע, פעם בשבועיים, את תחליטי, לפי הקצב שלך, ואת הזמן שלך עם עצמך. את תחליטי יום בשבוע כשבן הזוג שלך מגיע מוקדם. אני אף פעם לא הצלחתי להבין למה רק אחרי שמתגרשים, פתאום גברים מגיעים מוקדם כדי לקחת את הילדים. את זה אף פעם לא הבנתי. למה אי אפשר לעשות את זה במסגרת משפחתית?
לפני זה, את אומרת.
נכון. וכן, זוגיות ומשפחה זה החזקה שוטפת. זה כן להכניס ולנעוץ ביומן. זה כן לתת הזמן איכות לכל אחד בזמן שלו. זה כן לשלוח וואטסאפ געגוע באמצע היום לבן זוג שלך. זה כן, הילד חזר מבית ספר, איך היה, נפלת, לא נפלת. לשים אפילו, היום, יש לי עוד ילד קטן, אני ככה... לגיל 40 חגגתי עם לידתו של הבן סכונים, שכבר ראינו מה שנקרא על סף גירושין. Okay. אבל זה היה בהסכמה מלאה, לא גנבתי זרע למי שחושב, הכל בסדר. ברוך עדי. וכן, אני מצאתי את עצמי, שמה תזכורת בשעון, להתקשר אליו בשעה 1:30 כשהוא מסיים בית ספר. איך היה היום? מה עשית? עכשיו בעודנו בשידור אני מפספסת את זה היום, אבל לא משנה. נפלת, קיבלת מכה, אתה צריך שמישהו יתייחס אליך.
אוקיי.
אני גם לאורך כל השנים שמרתי על מה שנקרא הנגישות שלי לילדים, כי פיזית לא הייתי לאדם, ואני כל הזמן צוחקת על זה שמזלם שלא הייתי לאדם פיזית, אחרת הייתי שורטת אותם, תפו, הם יצאו...
הם יצאו בסדר.
הם יצאו בסדר, ואני חושבת שזה הודות לריחוק הפיזי בינינו.
נו, אז הנה, יש יתרונות עכשיו.
יש לגמרי יתרונות. אגב, מצפון זה משהו שצריך לקחת ולזרוק לים בהיבט הזה.
אבל זה נורא קשה, זה נורא קשה לעצור את התחושה הזאת שהנה לא הייתי שם, והנה... איך מתגברים על זה?
שמים עוגנים משפחתיים. אני אף פעם לא פספסתי. אף פעם, אספת הורים של הילדים שלי, אף פעם לא פספסתי כשהם ביקשו ללוות אותם למשהו, אגב, גם לטיולים. אני זוכרת שהייתי בסיאטרף, ולא משנה באיזה תפקיד, אמא תבוא איתי לטיול של הצופים. הייתי כמה, נוסעתי איתם לטיולים של הצופים, מלווה אותם לדברים של בית ספר. זה לא העניין של הכמות, זה העניין של האיכות. אני כל הזמן אומרת שגם אם הייתי יושבת איתם שעתיים, זה היו שעתיים של זמן איכות. אני לא בטוחה שעקרת בית שיושבת עם הילדים שלה בבית,
יש לה כל כך הרבה...
אני לא חושבת שנשארים לה עצבים כדי לעשות זמן איכות, וזה יותר תסכול. אז בקטע הזה, החיים שלנו זה איזונים, בלמים, הגדרת גבולות. כאילו, כמה את יכולה, בואי, בהתחלה, ליבי ליבי, שהייתי מגיעה אחרי שהילדים היו נרדמים. זה היה, באמת. אבל עם הזמן למדתי לרכוש כל מיני מיומנויות הוריות כאלה.
למשל?
בכל כיתה של הילדים שלי, אגב, הייתה לי חברה. אבל חברה אחות.
אוקיי.
למה?
למה?
שמפרסמים את הרשימה למדורה, היא הייתה הראשונה ששמה לי את המלפפונים חמוצים.
או זיתים.
או זיתים. או צלחות חד פעמיות, לא היה אכפת לי לקנות.
את לא בררנית.
לא. אבל היא הייתה תמיד מעדכנת אותי, אם היה משהו במהלך היום, כהורה, כי אני לא הייתי תמיד, לא על
וואטסאפים. טיפ חשוב.
ולא, באמת. והייתה, היא ממש הייתה אשת קשר שלי.
חשוב.
והיה לי, אגב, יש לי את זה עד היום. ולצורך חייב כלים פרקטיים. אני אף פעם לא התביישתי לבקש סיוע, אגב, מהסביבה התומכת שלי.
אוקיי.
אמנם הייתה לי אמא, שגרה בניין לידי, שאין כמוה בעולם, אבל
ברור,
אחד, לא ניסיתי להפיל את כל העומס עליה. אני כן, מה לעשות? בסוף זה משאב. הזמן הוא משאב, הכסף וכל מה שכרוך בו. כן, החזקתי מטפלת לאורך השנים.
זהו, אני רוצה באמת לדבר איתך. אני רוצה רגע להפסיק אותך, כי הנושא הזה של החלוקת תפקידים, או החמל הזה שמלווה אותנו, אני רוצה שנדבר עליו אחרי השיר. נשמע את אריק איינשטיין שבת בבוקר, ואז נדבר על החמל, כי יש לי שם כמה התלבטויות.
טוב.
אז אריק איינשטיין.
שבת בבוקר, יום יפה, אמא שותה המון קפה, אבא קורא המון עיתון, ולי קנו המון בלון. שבת בבוקר, יום יפה, אמא שותה המון קפה, אבא קורא
המון עיתון,
המון עיתון, ולי קנו המון בלון. אפשר ללכת לירקון ולשוט שם בסירה, או לטייל הצוף החום ולשוב בחזרה. אפשר לכתוב פרחים כאלה שלא עשו, ואפשר ללכת עד הגן ולראות שהוא סגור. אפשר ללכת לירקון לשוט שם בסירה, או לטייל הצוף החום ולשוב בחזרה. אפשר לכתוב פרחים כאלה שלא עשו, ואפשר ללכת עד הגן ולראות שהוא סגור. שבת בבוקר, יום יפה, אמא שותה המון קפה, אבא קורא
המון עיתון,
המון עיתון, וליקנו המון בלון. שבת בבוקר, יום יפה, אמא שותה המון המון קפה, אבא קורא
אז אנחנו חוזרות לשיחה שלנו עם נילי איצקו ססון, ואנחנו דיברנו על האתגרים. האתגרים שבשירות צבאי לצד משפחה, לצד קריירה. ובדיוק עצרנו בנקודה של החמל, חלוקת התפקידים, מי עושה מה, מי אוסף, מי מביא, מי מכין שניצלים, מי מסיע וכולי. ופה אני רוצה לשאול אותך, יש את ההתלבטות הזאת, לעשות את זה בכסף, לבקש ממשפחה. משפחה זה מצד אחד יותר קרוב, מצד שני זה אולי לא נעים. אולי מפילים על מישהו משהו שהוא לא בנוי עליו. מה את אומרת?
אפרופו תיאום ציפיות. כן. ראשית, קודם כל, אם יש הורים או חם וחמה בסביבה, בדרך כלל בגילאים שלהם, הם גם ישמחו שיהיה להם יותר עניין מלבד ללכת לקופת חולים ומרשמים.
אוקיי.
ובקטע הזה יאמר לזכותה של, לזכותם של החמה והחם שלי, שהם היו מגיעים פעם בשבוע, מראשון לציון לגבעתיים, ויושבים עם הילדים. אבל לא הייתה לי בכלל התלבטות בעניין המטפלת. אני לא רציתי שכל התיק הזה ייפול על אמא שלי כי היא גרה לידי. אותה השארתי לימי חירום. הילד לא מרגיש טוב, אז כן. היא שם בסביבה. אבל לא ביומיום. ביומיום אני החזקתי מטפלת. שולה, היא הייתה כמו סבתא של הילדים. כל מי שהכיר אותנו הכיר את שולה. ולי היה את השקט שהיא שם עד שברוך מגיע, ולעיתים רחוקות עד שאני הייתי מגיעה. אבל בשורה התחתונה היה לי את השקט הזה של מי ייקח לחוגים, לא ייקח לחוגים וכולי. בסוף אנחנו צריכים להבין שיש לנו משאב שהוא גם זמן, גם כסף, ואנחנו צריכים לעשות כדי לשלב כלים ביחד, כדי שבסוף יהיה לנו גם השקט. ופה היום אנשים לוקחים תלמידת תיכון שיורדת עם הילד לגינה לשעתיים, וזה לא בושה להגיד, היא יכולה לרדת לילד, עם הילד לגינה, כדי שאת תשבי רגל על רגל ותשתי כוס קפה, זה בסדר. זה, אין בזה...
השפיות של החשובה.
לא, באמת. אנשים צריכים גם לחשוב על עצמם. אני יכולה להגיד לך שעם השנים גם למדתי שלבזבז את הזמן בסופר חבל, אז למה לא ללחוץ ו...
ולעשות קניות אונליין.
להזמין, וקניות אונליין, ויש המון 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 דברים שאתה יכול לעשות... אם זה חברה טובה שהילדים אחד ליד השני ושכנות, אז היום תביא את הילד שלך אליי, מחר נביא אלייך. יש פתרונות. הקטע הוא שאנחנו אף פעם, ואני חושבת שהכי חשוב, שיהיה יום בשבוע שאתה לוקח לגן, או מביא מהגן, או משהו בסגנון כדי להישאר, לחוש קצת הדופק מה קורה.
להישאר מחובר.
באמת, להישאר מחובר, לא עד כדי כך להתרחק. חייבת להודות שאני, אתמול שוחחתי עם חברה ששמעה שאני עולה לשידור פה היום, ואומרת, נילי, יש את המסמך של הרמטכ"ל. והיום בביקורות, אמרתי, הכל בסדר, סיסמאות לחוד, ומה שקורה בפועל לחוד, למרות שאני הבנתי, וגם בנאום של הרמטכ"ל, ביום העצמאות הוא דיבר על זה, על המשפחות של אנשי הקבע, ועל התרבות הפנאי, ועל כל השאר. לצערי, כל השנים מדברים על זה, בפועל זה פחות קורה.
קשה, קשה ליישם את זה.
מפקד אומר לך, בשש בערב יש דיון.
אז יש דיון, מה לעשות? אני כן אבל רוצה לשאול אותך, אנחנו מדברות הרבה על השירות. ועכשיו, הנה מגיע היום הנחשף שכולנו חלמנו עליו, ופורשים. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, נניח שעשיתי תאום ציפיות, עשיתי כל מה שאמרת, עבדתי נכון, 25 שנות שירות, עבדתי, עבדנו נכון. האם עכשיו יהיה לנו יותר קל, יותר קשה עם הפרישה, יהיה לנו אותו דבר? מה צפוי לנו?
קודם כל, שני דברים. משרת קבע שפורש, הוא עובר סוג של משבר.
כן, גם... זה לא היום המאושר בחייו?
ממש לא. ואני אסביר למה, בטח בהתחלה. קודם כל, אני חייבת להודות שהדברים שאני אומרת נתמכים ונשענים על זה שאני מראיינת מאות של פורשי צהל במסגרת פרנסתי, מה שנקרא. וכשאני מקלפת השכבות מאנשים, אני מבינה כמה קשה להם אפילו להחצין את זה ואפילו לדבר על זה עם בני הזוג שלהם.
שמה?
אנשים שרגילים לבוא מקריירה, שכל היום הם, מה שנקרא, נדרשים, והטלפון לא מפסיק לצלצל.
ויש מזכירה
ויש הכל.
נהג וזה וזה.
ומוצאים את עצמם. אני יכולה להגיד לך שאני חוויתי משבר בחודש הראשון שהייתי בחופשת הפרישה, זה היה יום הזיכרון. אני עומדת, תסלחו לי, עם פיג'אמה, ומכנס קצר מול הטלוויזיה בטקס של יום הזיכרון בטלוויזיה. אני התחלתי לפקוט, כי היד התחילה לרעוד לי. באמת. כאילו, אני רגילה מדהים, להצדיע, תקסים, כן. הכל, כל הקטע
הסימבולי. חלק ממשהו.
כל הקטע של הלבד, אגב, מהשנה שאחרי אני יורדת לבית ספר לטקס של הילדים, או שאני לא ארגיש לבד מדי, אבל בשורה התחתונה, יש משבר שאתה עובר, פתאום לא צריכים אותך, פתאום אתה לא זה שכל יום הטלפון שלו מצלצל, אתה פתאום לא הבן אדם העסוק, ואחר כך כל הרדיפה אחר מה הפרק הבא בחיים שלי?
אוקיי.
לא פשוט.
אז איך אני מכניסה את זה לתוך המשפחה? איך המשפחה מכילה אותי?
אוקיי. אז בהתחלה יש סוג של אופוריה. אתה פורש. יש כאלה, אגב, אני לא אגיד שהם שוגים, אבל אני כן יאמר שהשנת פרישה הראשונה שלי, זו הייתה השנה הכי מאושרת בחיי.
אוקיי. Okay.
אני לא צוחקת. כי מבחירה לקחתי שנה חופש. בדיוק שנה.
אוקיי. Okay.
וזו השנה שבה הקדשתי לי ולביתי, מה שלא הקדשתי כל השנים, כל ה-26 שנים בשירות.
וזה טוב? זה רע?
זה מעולה.
אוקיי.
אני מאוד, אני באופן אישי, אבל זה היה באמת מבחירה שהיא קצת קיצונית, כי בסוף זה היה לפתוח פקמים וכל מה שצריך כדי להחזיק את עצמך.
כן.
אבל זה להשקיע באימא שגרה לידך וכל השנים נתנה לך, ובאחים, ובמשפחה יותר מורחבת, ובחברות, ובכל הדברים שבאמת באמת, כל אלה שעזרו לך כל השנים.
את מחזירה קצת.
תחזירי טיפה. כן. מה שנקרא תרומה לקהילה. אבל בשבועה התחתונה, אני לא אגיד שאחרי חצי שנה לא התחילה לגרד לי היד, והרגשתי רגע, ההתקפי חרדה התחילו ככה לבעבע.
טוב, כמה שניצלים אפשר להכין?
ולא סתם, מעוף טרי והכל, כל יום הייתי הולכת, עושה הליכה בבוקר, קונה את הבשר, עולה הביתה, מבשלת, חכה לילדים, ממש הייתי עקרת בית למופת.
נהדר, עד שנשבר.
ונהגת טקסי, מה שנקרא פצצה.
בדיוק.
אבל בשורה התחתונה, כן, בשלב מסוים מתחיל המרוץ אחר הקריירה. עכשיו, כל הכנה שלא יעשו לפרישה, זה לא כמו שאתה עובר את זה, ואתה נוגע בשבילים האלה כדי להבין שלא כל מי שיבטיח לך, אתה
תבוא.
מחר, אתה אצלי, אני סוגר לך, אני זה, ופתאום כן. מגלים שיש ועד עובדים, ופתאום מגלים שגם הבן אדם שחשבתי שהוא אחי,
כן.
אבל אחי,
כן.
פוטנציאל ראש הממשלה, כן. מסתבר שגם אם הוא רוצה לעשות דברים, לא הכל בידיים שלו.
ולא הכל קורה מעכשיו
ולא
לעכשיו.
ולא הכל קורה מעכשיו לעכשיו, לגמרי לא. הרבה אנשים מקבלים לא. הרבה אנשים אפילו לא מחזירים להם תשובות, שולחים קורות חיים לכל כיוון. לא פשוט.
אז איך לוקחים את זה לתוך המשפחה וככה צולחים את המשבר הזה?
רובנו שחקנים. כל העולם במה וכולנו שחקנים.
אוקיי.
אז כולנו יוצאים החוצה. רובנו. יש כאלה שכן, שמצאים מהיום הראשון, יוצאים, מתחילים לעבוד, הכל טוב ויפה, פספסו את הקטע. לא לכל אחד יוצא במחצית חייו, נאמר. לעשות רגע את הברייק הזה, לעשות באמת מה שבא לו, קורסים, אני מרוב קורסים והכשרות שעשיתי, אני כבר לא זוכרת מה עשיתי, טיולים בעולם, הכל, ילדים. ובקטע הזה אני אומרת ש... לא כל מי שאנחנו רואים מחייך ומאושר וזורק לנו אמירות לאוויר, הוא בהכרח מאושר. הוא בהכרח לא מחביא ככה מתחת לפני השטח, סוג של חוסר ביטחון. את רואה ממש עקומה של דאון כזה, במסגרת הרעיונות התעסוקתיים שאני עושה, אני מדברת איתם, ובתחלה זה מתחיל מי?
וואו.
ואז אני אומרת לו, למה העיניים שלך קבועיות? שאלה אחת. אני, יש לי אגב על השולחן טישו, וזה מספק הרבה מפורשי צהל שם.
לא, אבל מה שאת אומרת בעצם, זה שאנחנו צריכים להבין שזה לא רק אצלנו הפורשים.
נכון,
זאת אומרת, יש...
נכון, נכון. המשפחה צריכה לדעת להכיל שפתאום מסתובבת
דמות נוספת בבית.
מי שראה את הקר בית, ההצגה, זה אשכרה ככה, אחד לאחד. כאילו... פתאום, יונתן, למה לא סידרת את המיטה? בדרך כלל בשעות שהוא היה מסדר את המיטה, אני כבר לא הייתי בבית. או למה, וכאילו...
אז איך מתמודדים? מה את אומרת? מה לעשות?
ברוגע. תזכרו שאנחנו באים אורחים
okay.
לפרישה, הביתה. כי רוב שעות היום אנחנו לא היינו בבית. רוב שעות היום אנחנו היינו עסוקים בדברים אחרים, והילדים למדו להתנהל אחרת. אפרופו אמרת, הם גדלים לזה. אמרתי לך מקודם, אמרת, צריך לעשות תיאום ציפיות עם הילדים. הם גדלים לזה, אז בואו לא נפריע להם. בואו נעשה להם אולי תיאום ציפיות כשאנחנו פורשים. אם עכשיו בבית, אני אשתדל לא להפריע לכם.
אז את ממליצה באמת לעשות תיאום ציפיות מחדש?
קודם כל, הילדים שלנו, יש להם רדארים ברמות שגם הקטן מבין כל דבר. באמת, הם מבינים את השדרים, הם מבינים את הלחץ שלנו, הם מבינים את ה... אני כל הזמן אומרת לילדים שלי, אמא שמחה, ילדים שמחים, אמא מאושרת, ילדים מאושרים. אז מספיק שיש איזה ויכוח בין שניים, אז הגדול אומר להם, אמא שמחה, ילדים שמחים. זה לא... אז בקטע הזה, מאוד חשוב, כן, להסביר להם את התהליך שאנחנו עוברים, לשתף. לדבר. אגב, זה גם עם בני הזוג. אותי מאוד מצער שלפעמים בני זוג ששנים ואוהבים וביחד תחת אותו זה, לא מסוגל לפורש קבע להגיד לאשתו, וואלה.
קשה לי.
קשה לי. באמת קשה לי.
אוקיי.
לא מתקשרים אליי, לא צריכים אותי, אין לי עבודה, הוא לא המפרנס העיקרי פתאום.
כן, זה משבר.
זה בהחלט משבר.
ולכן, בראייה שלך, הרבה פעמים יש זוגות שמתגרשים עם הפרישה או בפרישה?
קודם כל יש. אני רק לפני זמן לא רב, גיליתי שיש מדור, במרכאות כולם, מדור מתגרשים במופת.
שמה זה אומר?
שהם מתעסקים עם כל נושא הפנסיות והגמלאות במסגרת ההסדרי מזונות, גירושין וכל השאר. באמת לא הכרתי את זה קודם. לא הכרתי כי ברוך ואני בחרנו לא להגיע לשם.
בוא נדבר על זה.
בוא נדבר על זה.
יאללה. נילי איצקו ססון.
נכון.
בואי תסבירי לי איך מתגרשים יפה. כי זה לא מובן מאליו. יש הררים של עורכי דין שמתעסקים...
כן.
ובונים בתים מהליכי גירושים.
לגמרי. כבוד.
לא, אבל לפעמים האיש שמולי לא נותן לי כבוד.
לפעמים, גם אם הגירושים הם יוזמה של צד אחד, שצריך לקחת השני לצד הזה וכל השאר, אז אנחנו לא צריכים מה שנקרא להתעלל בגופה פעמיים. פעם אחת, בוא...
אבל זה מעליף.
תקבל את הבשורה. ופעם שנייה, גם בוא נתעלל בך בתהליך הגירושין. לצערי, הסיבות לגירושין לא יפים, הן כלכליות בעיקר. הריב על הכסף.
זה לא...
אגו.
אז זהו, זה הרבה רגשות.
אבל את האגו והרגשות אפשר וניתן, מה שנקרא, לגשר עליהם. ברגע שאנשים הם גרידים לכסף, זה לא נגמר. ואני לא סתם אומרת את זה, אני היום לצערי מלווה זוגות מתגרשים, הרבה פעמים מגיעים אליי זוגות, שאני אומרת להם, חבר'ה, אתם לא הגעתם לבן אדם הנכון. אתם צריכים יועץ זוגי, אתם לא צריכים גירושין, אתם עדיין אוהבים, אתם עדיין זה, מה אתם עושים פה? אז זה איזשהו אקט של איום או כל דבר אחר. אבל בשורה התחתונה, אני יכולה להגיד, לפחות מהעולם גירושין של ברוך ושלי, היה פה כבוד הדדי, לא היה קל. אני לא אגיד שהכל היה ורוד וסוגי בשושנים וכולי. אנחנו בהחלטה, החלטנו לא לקחת עורך דין, עורכי דין. הלכנו לאיזשהו תהליך גישורי שבמפגש השלישי המגשר אמר, סליחה, למה אתה לא תובע את הפנסיה שלה? מה אתה עושה? כאילו, התחיל לחמם, לעלות את גובה הלהבות אחרי שאנחנו סיכמנו בינינו על איזושהי הסדרה אקטוארית כזו או אחרת שהיא שווה לשנינו. אני ויתרתי, הוא ויתר. ובאנו כבר עם הסכמה, אמרנו רק בואו, פסיכולוג ילדים או כל מה שצריך, תסבירו לנו איך לעשות את זה הכי קצר, ופתאום אנחנו מגלים שגם המגשר מעלה את גובה הלהבות. שנינו ירדנו למטה, הסתכלנו אחד על השני ואמרנו, טוב, בלי מגשר, אנחנו נשב לבד ונעשה את זה. במשך 10 חודשים ברוך ואני ישבנו וכתבנו לפרטים את החוזה גירושין שלנו, לקחנו פורמט פשוט של חוזה גירושין, ועברנו סעיף סעיף, על המשמורת, על המזונות, על הפנסיה, על הבית, על הכל, עברנו.
ופשוט הסכמתם על כל דבר.
הסכמנו על כל הסעיפים, בסוף היינו צריכים לקחת את זה לעורך הדין כדי שתחתום על זה, והלכנו ביחד.
רגע, אבל זה נורא קל, יחסית, כשהכל מוסכם. מה קורה כשיש חילוקי דעות?
היו חילוקי דעות.
אוקיי.
אבל... יש מה שנקרא, קודם כל הצעד הזה של לעשות לקראת פעם אני, פעם הוא, לוותר על דברים שהיו לנו מאוד מאוד עקרוניים, והיו דברים עקרוניים. אני באתי אגב, אמרתי לו, בוא תגיד לי מה הקו האדום שלך. אני אגיד לך מה הקו האדום שלי. ומהמקום של הקו האדום הגענו להסכמה. אחר כך כל הדברים הקטנים של מתי הוא לוקח את הילדים ובאיזה חג הם אצלי ובאיזה חג הם אצלו. זה כבר היה באמת
הדברים הפשוטים.
הדברים הכי פשוטים שבעולם. ולא היה פה, אני יכולה לומר שלפחות, ושנינו היינו מאוד מאוד מאוד, מה שנקרא, יוצאים לקראת כזה. טוב, יש את הבית, אתה רוצה לקנות את החצי שלו? אם לא, אני אקנה את החצי. כאילו זה ברמות האלה.
המון...
או שבמקרים אחרים הוא היה פונה לה, הוא אומר לי, אם את רוצה, תקחי, תעשי, תביא. חשוב להבין חוזה גירושי נועד כדי שהוא יהיה מתחת לבלטות ועד הקבר לא נפתח אותו. כי באמת באמת זה לא משנה מה כתוב בחוזה. בפועל זה איך אתה מתנהל ביום יום. כשהוא עבר דירה, אני בשמחה הלכתי יחד איתו לנקות את הדירה ולסדר אותה. בסוף הילדים שלי יגורו שם. מעבר כן. לעובדה שאני מכבדת אותו ומעריכה אותו כאבא של הילדים שלי, כבן זוג שלי, אהבתי אותו, הכל התחיל מתהליך התאהבות ענק. בסדר, החיים לקחו אותנו אחרת. במעלה הדרך אנשים משתנים. לא נשארים אותו דבר. וכל אחד הולך לדרגו. פירקנו זוגיות, לא פירקנו את המשפחה.
יפה.
המשפחה נשארה כפי שהיא, וחשוב לשמור על זה. אם אתם לא רוצים לשלם כסף לפסיכולוגים לילדים, אז חשוב.
או לא חדים.
חשוב, חפה.
אז אנחנו נשמע עכשיו את לא טוב היות האדם לבדו.
מזאת לי משהו?
לא, חס וחלילה. בביצוע של זהו זה, ביצוע מחודש ומאוד יפה. אז בואו נשמע.
לא טוב היות האדם לבדו, אבל הוא לבדו בין כובחו. לא טוב היות האדם לבדו, אבל הוא לבדו בין כובחו.
1, 2, 3, 4.
לא טוב היות האדם לבדו, אבל הוא לבדו בין כה וכה. לא טוב היות האדם לבדו, אבל הוא לבדו בין כה וכה. והוא מחכה והוא לבדו, והוא מתמהמה והוא לבדו.
לא טוב היות האדם לבדו. ואנחנו בחלק האחרון של התוכנית, נילי, אף לנו הזמן.
יאו, ממש.
אז בוא נדבר קודם כל על מיזם מיזוג שהזכרנו אותו, ואנחנו נשמח לשמוע כמה משפטים עליו.
אוקיי, מיזם מיזוג הוא למעשה צוות שעוטף זוגות שהחליטו כבר להתגרש.
אוקיי.
לא כאלה שמתלבטים. הרעיון המסדר הוא באמת להתגרש יפה. זה מיזם שחברנו עורכת דין מגשרת, מאיה גלון.
אוקיי.
נצלת אם לא זכרתי נכון את השם משפחה. והילד גוטליב שהיא מנטליסטית כזו, ואני ששמה על תקן המלווה הרגשית, מה שנקרא, ועוד כלכלן, ואנחנו באמת, אני עושה את זה, מה שנקרא, בהתנדבות מלאה. אני עשיתי זה לפני המיזם.
של מי המיזם? כאילו, מי האבא ואימא? מאיה,
שלנו, אנחנו אבא ואימא.
אוקיי.
לי היה פעם חלום שהוא קצת התרחק ממני, בגלל שנשאפתי לעולם תוכן אחר. היה לי חלום פעם לפתוח בית למתגרשים, שייתן את כל ה-360, כולל לילדים, עם פסיכולוג ילדים, ועם כל השאר, באמת במחירים סמליים, משהו שהוא יותר עמותה מאשר עסק כלכלי. ולמעשה מיזוג הוא די מקשים את החלום הזה בקטן.
Okay.
הוא כרגע קצת, אנחנו עושים מה שנקרא הפקות לקחים וכל מיני כאלה כדי לעלות איתו בגל חדש.
מי ששומע אותנו ורוצה להגיע.
אין שום בעיה, יכול
עושים?
לפנות.
מה אני עושה? בגוגל אני כותבת מיזוג, אני מוצאת
קודם
משהו?
קודם כל בגוגל יש את מיזוג. בלי כל קשר ניתן להגיע דרך כל אחד מאיתנו בנפרד חברי מיזוג. ואנחנו כבר מפנים לשרשרת חיול, מה שנקרא, לתוך התהליך הזה. הרעיון הוא כן, אבל שבואו שני בני הזוג.
אוקיי.
לא אחד. אני הרבה פעמים מייעצת גם לבודדים, חופשי.
אוקיי. והרעיון הוא שמגיעים שני בני הזוג, ואז עוברים את השרשרת הזאת, מה שנקרא, זה בתשלום למיזוג, זה בתשלום לכל אחד מהאנשים, איך זה עובד?
אני עושה את זה בהתנדבות מלאה, לאנשים ששם, ששם עורכת דין, ויש שם כלכלן, זה סכום סמלי, זה לא הסכומים שרגילים כשהולכים לתהליך גירושין ש...
ברור.
צריך למכור ריאה, אם לא כליה, כדי לממן את התהליך.
Okay.
פה זה ממש מחירים סמליים, ובאמת הרעיון המסדר פה, זה להתגרש יפה. להוריד את גובה הלהבות, להפחית חרדות. יש הרבה חרדות שאתה עובר תהליך כזה, מה לעשות, תהליך הגירושין, הוא אחד משלושת התהליכים הכי משברים בחיי אדם. אגב, פיטורין ומוות של קרוב מקרבה ראשונה. הם השניים האחרים.
וואו.
וכן, זה תהליך לא פשוט, אבל כשאנחנו מסתכלים בעיניים של מי שמיועד להיות הגרוש שלנו בכלל, כל המינוח הזה הוא לא לעניין, כי באמת לא מגרשים אף אחד.
וזה גם לא באמת נגמר, בוא נגיד את זה.
נכון,
בטח כשיש ילדים תמיד בטא,
יש כאלה שזה נגמר לצערי, כשמתנתק הקשר בין הילדים לאחד מההורים, או הניקור ההורי וכל, אבל אנחנו לא שם. בשורה התחתונה, זה הרעיון של המיזם הזה. אני, מה שנקרא, סוגדת לזוגות שמתגרשים יפה. רק לומר שמאיפה זה בא אצלי, כלומר, מאיפה הגישה הזו? אני גדלתי להורים שהתגרשו לא יפה. Okay. אמא שלי הייתה מסורבת גט 7 שנים וכל השאר. ומסביב ראיתי הרבה גירושין מאוד מכוערים. אני פעם אחת תפסה אותי חברה בקפיטריה שם בקריה, ואומרתי, תעשי לי טוב, אל תתגרשי כמוני. היא לא יודעת כמה המשפט שהיא אמרה לי עוד מחלחל בי.
וואו.
ואני נשבעתי לעצמי שאני אתגרש ברמות שזה יהיה מודל להשראה. אני מקווה שהצלחנו.
לגמרי הצלחת.
זה לא אני, יש פה שניים לטנגו הזה,
וברוך שיחק אותה. אבל כן אני רוצה להבין רגע עוד פעם במקום הפרקטי, קבלה במרכז הארץ, בצפון, בזום.
מרכז הארץ בעיקר, פתח תקווה, תל אביב, גבעתיים.
אוקיי. בואי נדבר קצת על מה זה אבחון מיומנות תעסוקתית בחצי מילה, מה זה אומר?
אני למעשה עושים? חלק מתהליך שלם של מיון תעסוקתי שנעשה.
אוקיי.
לפעמים הוא נעשה בצורה מקוצרת, זה בעיקר לקוחות הביטחון, מה שנקרא. הוא כן עוסק בתחום המיימנותי. היום כל הנושא המיימנותי, גם אגב בסקטור הפרטי ובהייטק וכולי, שמירת סוד, שמירת סוד זה כבר לא רק צהל ומודיעין.
לא, גם בכלל סודיות עסקית.
לגמרי. והתפקיד שלי הוא בכובע של גם המיון התעסוקתי, אבל גם המיימנותי.
מעניין. בואו נדבר קצת על התהליכים האלה של פורשים, כן. ואיפה זה תופס אותנו.
אני רוצה רק לתת באמת ברמה הפרקטית. מגיעים אליי פורשים עם ציפיות שהן קצת לא מותאמות, ואני אומרת את זה בעדינות, וזה באמת כנראה לא משנה. אני בשביל 6,000 שקל יקום בבוקר, אני בשביל. אז כן, קודם כל, קצת רספקט. אנחנו יוצאים מהצבא, אנחנו לא בדיוק עם מקצוע כולנו. גם אני, שהייתי בחירה, משאבי אנוש, גן אלוף וכולי, ביום הראשון שכף רגלי דרכה כסמנכ"ל משאבי אנוש בחברה ממשלתית, התביישתי, כי מקצועית לא הכרתי לפחות 50% מהתחום. ידעתי לדבר עם אנשים, ידעתי לראיין אנשים, הייתי קצינת סגל בצבא למעשה, אבל לא הכרתי לא דיני חוזים ולא דיני שכר, ולא בכלל איך עובד ומה זה ועד עובדים ומה זה.
באמת, זאת אומרת, יש הרבה דברים ללמוד בחוץ.
יש עולם תוכן שלם, מגד, מגד כבודו במקום המונח, אבל בסוף עם איזה מקצוע הוא יוצא? כן. של פיקוד, של...
אז את אומרת
ולכן,
שאתם יוצאים...
ולכן, בואו, תיאום ציפיות, קצת רספקט לעולם האזרחי, אנחנו צריכים לדרוס רגל, אנחנו צריכים ללמוד, אנחנו צריכים שיכירו אותנו. לבוא ולהתחיל שיחה בתיאום ציפיות שכר, זה קצת, אני מודה שלפחות שאני שומעת, אני מצטמררת. ולא עוד הפקידה הנהג של המזכירה, זה הכל, זה אתה בשתי הידיים שלך. באמת, כאילו, זה לא שיש לך עכשיו עוזרים שיקלידו לך, יעשו לך וכולי. אין שום לשכה, אין שום דבר, זה אתה ועצמך. הדבר השלישי, נכון שעשינו דברים מאוד חשובים, מהותיים, באמת, עם אחריות מכאן ועד אמריקה, בסדר, וארגון, אני חושבת שאין על פורשי צהל, כולם, נגדים, קצינים, זה לא משנה, נכון. בסדר, וארגון אין עליהם. יחד עם זאת, שהם נכנסים לתוך ארגון אחר, הם חייבים רגע להוריד פרופיל. באמת, להסתכל קצת מלמטה, וגם אם הבן אדם שעומד מולך נראה לך...
לא משהו,
בלשון המתה, הוא עדיין גדל בארגון הזה, הוא צמח בארגון הזה, אתה בא רק כדי להפריע לו, הרבה פעמים אתה נתפס כסוג של איום.
איום.
אז הרבה להנמיך את גובה הציפייה גם בהיבט הזה. ולאחר מכן, כן, צריך להתרגל באזרחות, יש שעון, נכנסים בבוקר, צריך להעביר את 8.5 שעות, חצי שעה הפסקה וכן הלאה וכן הלאה. יש את הנחיות, בין אם זה משרדים ממשלתיים וכולי, הנחיות נציבות, כל השאר. זה כבר לא הצבא. בצבא אנחנו ידענו לנהל את הזמן שלנו לעצמנו. אם הייתי צריכה גם לצאת, ידעתי גם לחזור. ידענו, לא היינו צריכים לבקש יותר מדי אישורים על כל מהלך הכי קטן. פה זה קצת אחרת. פה אתה כבר כן נתון לשעון.
זאת אומרת, תבינו רגע אחד גם לאן אתם הולכים, אל תחשבו שהכל...
בדיוק, לגמרי.
הכל ממשיך אותו דבר.
אבל בסך הכל...
בסך הכל אין תלונות, את אומרת.
אין תלונות. אני כל הזמן אומרת שאם מישהו היה נותן לי לדייק את המקום שאני נמצאת בו היום, אני עברתי משברים, זה לא שלא, זה לא שהכל בא לי ככה לשתי הידיים, בהיבט התעסוקתי בשש שנים שאני בפרישה כבר 7 שנים. עברתי משברים גדולים. אני, וואו, הזאת שהייתה ראש ענף וכו' ולמה, כן, גם נחלתי כישלון צורב שהוא כואב ומשפיל ומה לא, אבל למדתי גם לצמוח ממנו. ואני אומרת שהחיים כמו רכבת הרים, פעם אנחנו למעלה, פעם למטה, אבל הזדמנויות לא חסר, וצריך לדעת לתפוס את ההזדמנויות, ולקפוץ למקום שאנחנו נמצאים בו. אגב, כל הזמן אני אומרת שאם לא הייתי שכירה באזרחות, לא הייתי מגיעה למקום שאני היום עצמאית, כי יש כאלה שאומרים, מה, אני פורש, אני רוצה להיות עצמאי. אני לא חושבת שהייתי בשלה להיות עצמאית ביום שפרשתי.
זאת אומרת, מה שאת אומרת זה שהתהליך הזה של הפרישה, אמנם עושים לנו ימי עיון והכשרות וכולי וכולי, אבל זה תהליך שצריך לעבור אותו, והוא גם לא תמיד לוקח שנה. יש דברים שצריך ללמוד, ויש דברים שצריך לראות בחוץ, כי זה שונה ממה שאנחנו מכירים.
לגמרי.
וזה תהליך התפתחותי, זאת אומרת, מתפתחים גם, גם בחוץ, זה לא שתצאו וכולכם תהיו מנכלים או בכירים במקום
לא כזה. לא חייב, לא חייב, החיים יפים.
או אחר. לא, בסדר גמור. דקה לפני סיום, את תכף נגלה שאת חוגגת את שנת היובל, ויש... יש לך ככה תוכניות לעשור, לעשורים הקרובים? כי נראה לי שהספקת המון המון בשש-שבע שנות פרישה האלה.
עוד לא הספקתי כלום. אני יום לפני יום הולדת 50 שלי השנה, אף אחד לא יודע, אבל עשיתי דייט עם עצמי שעתיים על חוף הים, והכנתי רשימה לעשור הקרוב. וכמו בשוק, אני נתתי תעריף גבוה כדי שאני אצליח לעשות חצי ממה שאני רוצה.
יפה.
וגם אם אני אעשה חצי, אני אגיד תודה.
מעולה. תני לנו רעיונות.
לכתוב ספר.
וואלה. כן. טוב, זה לקחת מאימא.
ברור. יש לי אימא שהיא אלופת העולם, שהיא כותבת, שהיא מדהימה, וכל מה שאני זה בזכותה. חד משמעית.
יפה, יפה, יפה.
יש לי ארבעה ילדים, שהם המקור האנרגיה שלי. אומרים לי, מאיפה שלך את כל הכוחות האלה? מאיפה
דווקא זה... הם שואבי אנרגיה.
הם ממש לא שואבי אנרגיה.
נילי, תני לנו הטיפ אחד לפני הדדי. שאנחנו מסיימות את התוכנית.
הטיפ הכי חשוב, בריאות איתנה. באמת. כל השאר, אין, מה שנקרא, רשות נתונה. לחיות את החיים.
לגמרי. טוב, אז אנחנו בנימה האופטימית הזאת נפרדים. נגיד תודה לנילי איצקו ססון.
תודה, תודה לך.
שהגיע אלינו ותיישמו את ה-50% נראה לי מהטיפים שלה, תהיו במקום אחר. אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל. נהיה פה כמו תמיד, יום שלישי הבא, בין 1-2, רדיו סול. אני עורך הדין אולי שוורץ, מאחלת לכם המשך שבוע מצוין. נסיים עם מתי כספי, ילדותי השנייה. ביי.
זו ילדותי השנייה, מה שתתני לי יקח. זו ילדותי שנייה, אם תך. זו ילדותי השנייה, עול השנים כבר נשכח. זו ילדותי השנייה, ליבי נפתח. שוב בגלי הים דרך שפתייך בת טעם חדש למילים ואיתך שוב אגדל בלי לחשש אנחנו כבר בני שלוש זו ילדותי השנייה מה שתתני
כי אין מלאכים, אין פיות ומדונות, רק עבורות מדונה את יפה כל כך מדונה אני רוצה אותך מדונה אל תעמידי בלי את אישה